אנחנו במסכת יומא, תחילת פרק שלישי, דף כ"ח עמוד א'. אמר להם הממונה, רש"י אומר הוא הסגן, אז הוא אומר לכהנים, צאו אם הגיע זמן השחיטה, תעלו לחומה, לגג, תראו אם זה כבר הגיע הבוקר, שזמן לשחוט את הקורבן תמיד, כי הרי הקורבן תמיד זה שחיטתו פסולה בלילה, אז הוא אמר להם לבדוק אם אפשר כבר לשחוט את התמיד. אם הגיע, הרועה, זה שהוא על הגג, הוא אומר ברקאי. ברקאי זה לשון אור, כמו ברק. מתיה בן שמואל אומר שהמשפט שהוא אומר זה האיר פני כל המזרח עד שבחברון, והוא אומר הן. שואלים אותו האם זה העיר עד חברון, והוא אומר כן. ולמה הוא צריכו לכך? למה היו צריכים לעלות לגג, לראות? שפעם אחת עלה מאור הלבנה, פעם אחת לא ביום כיפור. כי ביום כיפור לא שייך שהלבנה תהיה בסוף הלילה. אבל היה פעם לקראת סוף החודש שהלבנה התחילה לזרוח, ודימו שעיר מזרח, הם חשבו שזה השמש שעולה, ושחטו את התמיד, והוציאו לבית השריפה, כי התברר שהם שחטו את התמיד. לפני הבוקר זה היה הלבנה שעלתה ולא החמה, ובגלל זה התקינו שצריך לעלות על הגג ולראות שיש ממש תאורה. הורידו כהן גדול לבית התבילה, והגמרא בהווה אמינא מבינה שהורידו כהן גדול לבית התבילה זה המשך של אותו סיפור. אחר כך הגמרא תסדר שזה לא, אבל בהווה אמינא הגמרא מבינה שזה המשך. הורידו כהן גדול לבית התבילה, זה הכלל היה במקדש, כל המסך את רגליו טעון תבילה, מכל המטיל מים טעון קידוש ידיים ברגליים. עכשיו למה להיפנות גדולים נקרא מסך את רגליו? אז הראשונים אצל שאול הם מסבירים שמסך זה מלשון ניסוך המים, שזה לשפוך, אבל אנחנו משתמשים בלשון נקייה, אנחנו לא אומרים לשפוך את המעין, אנחנו אומרים לשפוך את רגליו, מסך את רגליו. רש"י פה אומר לנו שהסיבה שזה נקרא מסך זה כי האדם כשהוא קורע על ברכיו הוא מכסה את גופו. זה חידוש ברש"י. מסך הכוונה מלשון שכח, שזה למה שזה נקרא מסך את רגליו, כי הוא מכסה על רגליו תוך כדי שהוא קורא להיפנות. ואז יוצא שזה לא כל כך לשון נקייה כמו מסכת רגליו. טוב, אבל אפשר לדון מה יותר לשון נקייה. תניה, רבי ישמעאל אומר שההצרה שלו הייתה ברק ברקאי. רבי קיבא אומר עלה ברקאי. נחומה בן אפקשיון אומר אף ברקאי בחברון. מתיה בן שמואל אומר שהוא היה המונה על הפייסות, אומר כן, עד לחברון הגיע הברקאי. כן, מתיה בן שמואל המונה על הפייסות אומר האיר פני כל המזרח עד שבחברון. רבי יהודה בן בתרא אומר האיר פני כל המזרח עד בחברון, ויצאו כל העם איש איש למלאכתו. אומרת הגמרא, מה עד כדי כך? עד שאנשים כבר יוצאים לעבודה? יחי נגה ליטובה, אז מקריבים את הקורבן תמיד בזמן מאוד מאוחר. אומרת הגמרא, לא, לא, אין הכוונה שכל אדם כבר יצא לעבודה, אלא לזכור פועלים כאמרינן. בן אדם שרוצה לתפוס את הפועלים לפני שהם יוצאים לעבודה, אלה אנשים שיוצאים עוד יותר מוקדם כדי לתפוס את האנשים לפני שהם יוצאים לעבודה. וזה הכוונה איש איש למלאכתו, איש איש לזכור את הפועלים למלאכתו שהוא צריך. עכשיו, הדין הזה יש לו גם נפקמין ההלכתית. כי הקורבן תמיד של שחר רק היה קרב משאיר פני כל המזרח. ובגלל זה ערוך השולחן כמדומני, ויש בפוסקים שאומרים שגם תפילת השחר, לכתחילה זה לא מעלות השחר, אלא מזמן שאיר פני כל המזרח, שהרי תפילות כנגד תמידים תקנו. אמר רב ספרא, צלותי דאברהם, המנחה שאברהם אבינו היה מתפלל, זה מחימשך ריקות ליה. מהזמן שהכתלים מתחילים להשחיר כל שעות הבוקר, החמה במזרח, ואז הצד המזרחי עד הקצה העליון של הכותל מבריק, ואז כשהשמש עוברת את הצהריים נוצר מצב שהחלק העליון של הכותל כבר מתחיל להשחיר, שם כבר יש צל. אז התפילה של אברהם זה מאחרי הצהריים. אמר רב יוסף, ענן מאברהם ניקו ונגמר? אנחנו הולכים ללמוד מאברהם אבינו? אמר רבה, תנא גמר מאברהם, ענן לא גמרין על מיני? הרי התנא לומד מאברהם, אז מה, רב יוסף יש לו בעיה שנלמד מאברהם? דתניא, וביום השמיני ימול בשר עולתו, מלמד שכל היום קשר למילה. עכשיו פה יש דיון באחרונים, השאלה היא מה הדיון פה? פסוק אחד, וביום השמיני ימול בשר לטוס, בכלל לא נאמר אצל אברהם. אבל רגע, אלא שהזיזין מקדימים למצוות, הנקודה פה זה שלומדים זיזין מקדימים למצוות, שנאמר וישכם אברהם בבוקר ויחבוש. אז מזה שאברהם קם מוקדם בבוקר לעקידה, אנחנו לומדים זיזין מקדימים למצוות מהבוקר, ומה? לא, וגם לגבי ברית, אנחנו לומדים את העקרון זיזין מקדימים למצוות, אז אנחנו לומדים מאברהם אבינו. קודם כל זה פסוק, וזה לא פסוק. שנית, השאלה היא מה הגדר של לימוד מדברים שלפני מתן תורה. על זה יש קר נורא במועד קטן שמחלק בין דברים שנאמרו דרך סיפור ודברים שנאמרו דרך ציווי. דברים שנאמרו דרך ציווי, גיד אנשי, ברית מילה, גמרא אומרת, צריך לחזור ולשנות את הציווי אחרי מתן תורה. גם פרור ובו, אנחנו לא לומדים מפרור ובו שנכתב קודם מתן תורה. דברים שנאמרו דרך סיפור, אנחנו כן לומדים מקודם מתן תורה. אלא אמר רב יוסף הקקה שלי. רב יוסף לא שאל, כמו שהגמרא ציטטה בהתחלה, איך נלמד מאברהם לגבי תפילת המנחה. השאלה שלו הייתה ככה. תתנן, המשנה אומרת שכשחל הרבה פסחים להיות בערב שבת, אז בעצם יש המון לחץ. כי העונה של הפסח זה שהיום הוא ממוצע, יום של 12 שעות. נותרו לך בערך 6 שעות להקריב את כל הקובנות תמיד של כולם עד הערב, ולא רק להקריב אלא לצלות. בשבת הם לא יוכלו לצלות את הקובן פסח, אסור להם לאכול את זה נע, הם צריכים לאכול את זה כשזה צלי. איך אנשים מספיקים לכל עם ישראל לצלות, לא רק להקריב אלא גם לצלות את הקובן פסח לצורך הלילה? אז היו צריכים להזדרז מאוד להקריב את התמיד של בין הארבעים כדי שיוכלו להקריב את ה... להקריב ולצלות את הקורבנות פסח. אז מה עשו? אז במקרים כאלה נשחט בשש ומחצה, למרות שכללית חז"ל התקינו מדרבנן לדחות את התמיד של בין הארבעים, אבל פה הם הלכו לעיקר הדין ואמרו נקריב את הקורבן פסח את הקורבן תמיד בשש ומחצה וקרב בשבע ומחצה. שום קורבן פסח נשחט אחרי. כתוב בין הארבעים, אז קורבן פסח נשחט אחרי התמיד של בין הארבעים. אז מתי אני יכול? אני צריך את זה אחרי התמיד, עכשיו. בנשחטי מחימה שחירי קוטלי, אם ההגדרה זה כשהקטלים משחירים, זה כבר נקרא בין הארבעים, אז למה לא הקריבו את התמיד יותר מוקדם? זו הטענה של רב יוסף. ועל זה הגמרא עונה, ומאי קושיא, אפשר לתרץ, יודעים הקוטלי בית המקדש בשש ומחצה מהשחירי. הקטלים של בית המקדש, בגלל שהם היו יותר רבים בלמטה ויותר צרים בלמעלה, אז הם לא השחירו כמו קטלים רגילים, בגלל שיש כזו זווית, אז בעצם השמש נראתה מעבר לראש הקוטל חצי שעה אחרי חצות היום. משום דלא מכוונה טובה, כי שלמה המלך בכוונה לא בנה אותם קטלים ישרים, כי אז זה יותר מפחיד, כשבן אדם מסתכל למעלה, זה נראה כאילו הכותל נוטה. עכשיו, התשובה הזו של הגמרא היא צריכה הרבה עיון. כי אנחנו צריכים פה לחלק, כשחזל נותנים לנו הגדרה של זמן, מהו הסיבה ומהו הסימן. על פניו אנחנו היינו אומרים שצלותי דאברהם מחימה שחירי קוטלי, תפילת מנחה של אברהם, זה כשהקטנים נהיים שחורים, זה סימן. אם יש לך שעון ואתה יודע מתי חצות היום, אז תכמן, מאחרי חצות. למה אתה, הייתי אומר, המחימה שחריקות, לאיזה סך כל סימן, זה לא סיבה. הגמרא אומרת לי, בבית המקדש הקטלים היו בנויים בצורה אחרת. משמע שזה סיבה. תסתכל על הקטלים של בית המקדש, וזה הקובע. משמע שזה לא סימן, וזה קשה מאוד, קשה לומר כזה דבר. אפילו צאת הכוכבים, זה דיון, האם זה סימן או סיבה. כן? אז תשובה הראשונה של הגמרא זה שאולי הקטלים בבית המקדש לא היו ישרים, אז בגלל זה המשחרי קוטלי היה יותר מאוחר. אינמי, שאני אברהם דהצטגנינות גדולה הייתה בליבו. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא ברך אותו, שהוא היה בקי גדול מאוד במזלות, ובגלל זה הוא יכל לכוון בדיוק את הדקה של חצות היום, יכל להתפלל בדיוק אחרי את הדקה. אנחנו לא בונים על כך שיעשו ככה בדיוק אחרי דקה, אז גם כשאנחנו הולכים על עיקר הדין, אנחנו לוקחים טווח של חצי שעה, ואומרים רק משש וחצי שעות. כתוב שכל מלכי מזרח ומערב היו באים לאברהם לשאול אותו במזלות. הוא היה כזה בקי בכל המזלות. אינמי, משום דזקן ויושב בישיבה, אברהם אבינו היה כזה בקי, והוא התפלל מנחה אז, כי הוא היה זקן ויושב בישיבה. אבל סתם ככה בבית המקדש, למרות שזה מקום הסנהדרין, יש לי כהנים זריזינן, חזל בכל זאת לקחו טווח, זה לא כמו גדול הדור, אברהם שהוא זקן ויושב בישיבה. אמר רב חמא ברבי חנינא, מימיהם של אבותינו לא פירשה ישיבה מהם. היו במצרים ישיבה עמהם, שנאמר לך ואספת את זקני ישראל. מאיפה יש להם זקנים? עם ישראל במצרים, מה שהיה זקנים? תשובה, גם אז היה להם קבוצה שהיו יושבים ולומדים, היה להם ישיבה במצרים. היו במדבר ישיבה עמהם, שנאמר אספה לי 70 איש מזקני ישראל. זאת אומרת, היו הרבה זקנים, היו הרבה שלומדים את ה... שיושבים בישיבה. אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר ואברהם זקן בא בימים. יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר ואי כי זקן יצחק. יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר ואיני ישראל כבדו מזוקן. אליעזר עבד אברהם זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו, מושל בכל השולו. אמר רבי אליעזר שמושל בתורת רבו, מה זאת אומרת המושל בכל השולו? אברהם נתן למישהו אחר לשלוט בביתו? חז"ל אומרים לא לעשות את זה. חז"ל אומרים שבגלל זה יוסף בסוף היה את כל הסיפור עם אשת פוטיפר. איך אברהם אבינו יכל לתת לעבד להיות מושל בכל השולו? תשובה, הכוונה היא מושל בתורת רבו. הוא דמשק אליעזר, זה הפעם היחידה בעצם שכתוב בתורה אליעזר עבד אברהם. חז"ל דרשו על כל המקומות האחרים שזה אליעזר. אבל בעצם המקום היחיד שכתוב זה הוא דמשק אליעזר, והנה בביתי יורש אותי, שאברהם שם טוען הוא דמשק אליעזר. אמר רבי אלעזר, מה זה דמשק? שדולה ומשקה, דמשק, זה קיצור של שני מילים, דולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים. תמיד לחכמים היה מישהו שהיה מסביר את הדרשה אחר כך לעמך, עושה חזרה, הוא מעביר את השיעור ויש מישהו שחוזר על השיעור. זה תמיד היה ככה, גם רב היה עושה את זה בשביל רבי חייא דודו. אמר רב, קיים אברהם אבינו כל התורה כולה, שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמו משמרתי חוקותיי מצוותיי חוקותיי ותורותיי. אמר לי רב סימי בארכיה לרב, ואם השבע מצוות, זה ששמע אברהם בקולי, אולי זה הכוונה, יישב אנצו פני נוח, אבל הוא לא היה לו את שער התורה. אומרת הגמרא, היקנה ממילה, מה זאת אומרת? זה לא רק שבע מצוות, אתה יודע שהוא גם שמר ברית מילה. אומרת הגמרא, עדיין, ואם השבע מצוות ומילה, מי אמר לך שהוא שמר, קיים את כל התורה כולה? אמר לי, אם כן, המשך הפסוק, מצוותיי ותורותיי, למה לי? אלא מה? זה בא ללמד אותי שהוא קיים את הכל. אמר רב אביתם רבשי, קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילים. שנאמר תורותיי, מה זה לשון רבים? אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה. עכשיו השאלה היא מה העניין לקיים את המצוות האלה? חכמים עוד לא התקינו אותם, התורה עוד לא נצטוותה. אז אתה אוכל מצות בפסח, אבל עם ישראל עוד לא יצא ממצרים. ומפה יש מהלך גדול של המהר"ל, שאנחנו רואים שיש עניין בטבע העולם שהמצוות דאורייתא ודרבנן תואמות לטבע. ומי שמאוד מאוד מקושר לטבע, זה טבעי לו לקיים את המצוות דאורייתא ודרבנן. אחרת אתה אומר לי, מה העניין? למה לך? מה? לא זוכר. אולי בבאר הגולה. אולי. לא יודע, לא יודע איפה אמר על מרתי. אבל זה גם כתוב במפרשים על מדרש רבה, שכתוב במפרשים על מדרש רבה, המדרש רבה אומר, איך אברהם אבינו ידע לשמור את כל התורה? אלא כליות יועצות היו לו, שהכליות שלו היו אומרות לו מה לעשות. אז כתוב במפרשים שם, שהכוונה היא שטבעו של אברהם, הוא היה כל כך גדול בהיגיון והבנה, הוא היה כזה גאון, שזה היה טבעי לו, היה הגיוני לו לקיים את כל המצוות האלה. אבל זה כתוב בעוד מקומות. טוב, יש פה נקודה מעניינת, אנחנו כללית מדברים על יצחק אבינו, שתיקן את המנחה. ופה אנחנו אומרים שזה תפילתו של אברהם. אז יש ב...
ברבינו חננאל כתוב בשורה הרחבה השנייה, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, וזו השיחה היא תפילת הצהריים כדת המסורה לו מאביו. יש בזה דיון בראשונים, אז למה זה נחשב שאברהם תיקן שחרית, יצחק תיקן מנחה וכולו. זאת אומרת, כל אחד מהם בעצם מתפלל את כל שלושת התפילות. אבל אברהם תיקן שימשיכו להתפלל את זה. יצחק ראה את אבא שלו מתפלל מנחה, גם הוא התפלל מנחה, ואז הוא שכלל את זה ותיקן שיתפללו גם מנחה כל יום. אבל בעצם גם אברהם התפלל שחרית מנחה וערבית, וגם יצחק וגם יעקב. אמרנו במשנה, מתיה בן שמואל אומר, הוא עולה לגג, הוא אומר עיר פני כל המזרח, עד שבחברון, והוא אומר הן. מה נאמר הן? מי פה אומר את המילה הן? אילה מהך דקאיה איגרה. הגמרא מבינה שזה הכל מי שעל הגג אומר. העיר פני כל המזרח עד שבחברון, ואז הוא מסיים ואומר הן. מה זאת אומרת? הוא חלים והוא מאפשר? הוא חולם את החלום והוא פותר את החלום? כללית שואלים מישהו אחר. מה זאת אומרת? הוא שואל עד שבחברון והוא עצמו עונה הן. לא הגיוני. אלא הך דקאיה ערה. אז מי אומר הן? אחד שעומד על הקרקע? מנה ידע? איך הוא יודע? אחד שבגג אומר העיר פני כל המזרח עד שבחברון, ואחד בלמטה אומר כן. מה היגיון בזה? איך הוא יודע מה רואים? אומרת הגמרא, היא בעיתה מהך דקאיה ערה, והיא בעיתה מהך דקאיה איגרה. אפשר לפרש את זה לכאן או לכאן. היא בעיתה מהך דקאיה איגרה, אני יכול להסביר שזה מי שהוא על הגג. אמר אי הוא העיר פני כל המזרח. הוא מצהיר העיר פני כל המזרח. ואמר לי הך דקאיה ערה, ומי שעומד על הקרקע הוא זה ששואל אותו עד שבחברון, ואמר לי אי הוא אין, ואז הוא עונה כן. והיא בעיתה מהך דקאיה ערה. אם אתה רוצה אני יכול להסביר שמי שעל הקרקע אומר את זה, אמר אי הוא העיר פני כל המזרח ואמר לי עד שבחברון, ואמר לי הן, אותו אחד שהוא למעלה אומר העיר פני כל המזרח עד שבחברון, ואז הוא למטה אומר כן, בסדר. זאת אומרת, זה לא שהוא שואל, הוא מצהיר העיר פני כל המזרח עד שבחברון, והוא אומר יופי, כן. הסברתי לא נכון, סליחה. מי אומר העיר פני כל המזרח? זה מי שעל הרצפה שואל אותו. הוא אומר העיר פני כל המזרח, ואז הוא אומר לו, הוא עונה לו עד שבחברון. ואז אותו אחד שעל הקרקע אומר, הן, יופי, בסדר. עכשיו, רש"י פה מצטט ירושלמי, למה מזכירים עד שבחברון? כדי להזכיר זכות אבות כשמתחילים את עבודת היום. אנחנו מזכירים זכות אבות. ועל פי זה, כתב המגיד לא זוכר, הוא כתב פירוש על התפילה שהוא שלח לגרא, והוא חידש ואמר שבגלל זה אנחנו פותחים את התפילה באדון עולם, להזכיר את אברהם אבינו שקרא לה הקדוש ברוך הוא אדון, יפה, ובגלל זה הוא אומר גם אנחנו מתחילים את ה-18 בהשם שפתי תפתח, עם אותה לשון אדנות, ועל זה הגרא הסכים איתו, הוא מאוד אהב את הפשט הזה שלו, שבגלל זה מתחילים עם אדון עולם ועם השם אדנות של השם שפתי תפתח. איך ידעת?
וגם כשאמרתי את הפירוש של הרב אדון עולם בצ'רפון.
אוקיי. ולמה הוא צריכו לכך? אומרת הגמרא, למה אמרנו במשנה כדי שלא יתבלבלו, כי פעם אחת יתבלבלו בין הלבנה לחמה. ומי מחליף? רגע, באמת אפשר להתבלבל בין האור הלבנה לאור החמה? והתניא רבי אומר, אינו דומה תימור של לבנה לתימור של חמה. הרי האור שהלבנה מזריחה, אתה איתנו? תימור זה האור שהלבנה מזריחה, האור הקרניים שיוצאים מהלבנה לפני שהיא עולה, וגם אחרי שהיא עולה. הקרני אור שעולים, כמו האשן שמתמר ועולה, תמרות אשן, אז האור שבוקע מהלבנה, הוא שונה מהאור שבוקע מהחמה. תימור של לבנה מתמר ועולה כמקל, התאורה של לבנה היא ישרה. תימור של חמה מפתיע לכאן ולכאן. ואילו החמה, התאורה שלה בוקעת להרבה כיוונים. מה? יפה. תנא דבר בישמעאל. מה הפשט? איך התבלבלו? יום המעונן היה. הוא מפתיע לכאן ולכאן. כשיש עננים, אז גם אור הלבנה פושט לכל כיוון. אמר רב פאפה שמאמינה יום דאיבה כולי שימשה. יוצא מפה אומר רב פאפה שכשיש יום עננים אז הכל מלא שמש, כי השמש מתפזרת בצורה יותר מאשר כשיש רק שמש. למי נפקא מינה לשטוחי אורות, אם אתה רוצה לייבש אורות, אינמי לחדדרש רבה, אישה לא תלוש לא בחמה ולא בחמי חמה. כשאנחנו רוצים להכין מצות, אז אנחנו דואגים שהמים שבהם לשים את הבצק, יהיו מים קרים, מים שלנו, והאישה לא תעמוד במקום שהשמש קורנת על המים שהיא לשה, כי אז זה יחמם את המים. אז לא רק בחמה, אלא גם בחמי חמה. לא רק בשמש עצמה, אלא גם כן בשמש שיוצאת דרך העננים. אמר רב נחמן, זו המעד שימשה. החום של יום המעונן קשי משימשה, זה יותר קשה מהשמש עצמו. וסימנך דנה דחלה. הסימן הוא, כשאתה יש לך חבית של יין, ואתה עושה נקב, אז הריח שיוצא דרך הנקב הוא מאוד מאוד חריף. אותו דבר, השמש מאחורי העננים, כל פעם שהיא בוקעת דרך העננים, הבקיעה של השמש היא מאוד מאוד, השמש זורחת בצורה מאוד חזקה. שברירי דשימשה, הסנבור של השמש, שכל פעם הוא מגיע דרך העננים, אם השמש מכוסה, ואז פתאום השמש מתגלה, ובן אדם מסתכל על זה, זה קשו משימשה, זה יותר גרוע מלהסתכל על השמש עצמה, ושים לך דילפה. הסימן לזה זה דלף. יותר קשה לבן אדם כשמטפטף עליו מים מאשר לעמוד, להיכנס כולו למים. באותה מידה יותר קשה לאדם להסתכל על השמש כשהיא פתאום יוצאת מאחורי ענן, מאשר להסתכל ישועות על השמש ביום מלא שמש. הירורי... יפה. הרהורי עבירה קשו מעבירה, וזה חשוב מאוד, כי כמו שהרמב״ם כותב, אנשים לא חושבים שהם חוטאים כשהם עושים הרהורי עבירה. אומרת לנו הגמרא, התאווה היא יותר מכחישה את הבשר מהמעשה עצמו. זאת אומרת, העיסוק במחשבות, הרהורי עבירה יותר קשה מעבירה. זה יותר מטריח את האדם, ובמקום אחר הגמרא אומרת שזה גם כן ראינו. טוב מראה עיניים מהלך נפש, זה לא היה פה? זה לקראת סוף המסכת, סליחה, נגיע לזה. טוב מראה עיניים מהלך נפש. התאוות של האדם יותר גדולות מהמעשה עצמו. הרהורי עבירה קשו מעבירה. וסימנך ריחא דביסרא. הריח של צלי זה מאוד מושך את האדם הרבה יותר מהטעם. בן אדם שאוכל צלי הוא פחות נהנה מאשר המשיכה של הריח. באותה מידה, מה? מה? וזה גם בשר, כן? שילי דקייטה, הסוף של הקיץ, שהבן אדם כבר עבר קיץ שלם של חום, אז קשה מקייטה. זה יותר קשה החום שלו מאשר החום של שער הקיץ, כי הבן אדם כבר כל כך מיוזה וכל כך ספוג בחום, שאפילו אם מתחמם קצת, זה מתיש אותו.
אבל פה זה יפוך, פה יסלב את המוז, כאילו זה תמוז ואהב, בשיא השמש,
ואלו
בסדר,
אז
אפשר
לסעוד. בסדר. אומרת הגמרא, מדובר על יום חם של אלול, כאילו כשיש פתאום יום רותח. טוב, ושים ניח... כן, אני חושב כמו נתנן. כן.
הנה,
עובדה
שהצום הכי קשה כמעט
לכולם זה שם עזרת עמוד. טוב, וסימניך תנורה קרירה. הסימן זה תנור שהסיקו אותו כמה פעמים ביום, סליחה, וסימניך תנורה שגירה, תנור שהסיקו אותו הרבה פעמים ביום, אז יותר קל להסיק אותו מחדש. אומרת הגמרא, אישתא דסיתוה, אם בן אדם יש לו חום בחורף, קשה מדקייטה, זה חום יותר חמור מאשר חום בקיץ. כי בקיץ מטבעו הגוף יותר חם. בחורף, אם בכל זאת הגוף הגיע לחום, זה כבר סימן שהחום היה צריך באמת לבקוע. ושים לך תנור הקרירה, שכשאתה רוצה להציד תנור שקר, אתה צריך להשקיע יותר. אבל אם כבר הצדת אותו, זה מראה שהשתמשת בהרבה עצים, ככה זה מורה שיש יותר מחלה בגוף. מגמר בעתיקתא קשה מחדתא, דבר ישן שבן אדם למד ושכח ולא השקיע בו, יותר קשה ללמוד מדבר חדש. בסימנך טינא בר טינא, טיט שגובלים אותו מטיט של קיר ישן, הוא יותר קשה לגבול עם המים מאשר טיט של אפר חדש. מה? אמר רבי אבו, מי טיימה דרבי? רבי אמר שהשמש בוקעת בצורה שיש לה קרניים לכל עבר. תכתיב למנצח על הילד השחר. מעיילה זו קרניה מפצילות לכאן ולכאן. אם היא, הקרניים שלה בוקעים לשני הכיוונים, אף שחר זה מפציע לכאן ולכאן. ככה הילד השחר, השחר, הבוקר, הקרניים שלו בוקות לכל הכיוון. אמר רבי זרע, למה נמשלה אסתר לאיילה? חז"ל אומרים לנו שאסתר אמרה את הפרק הזה בתהילים, כשהגיעה לבית עבודה זרה והשכינה עזבה אותה, ואז היא אמרה את הפרק הזה, אילי אילי למה עזבתני? אז למה נמשלה אסתר לאיילה? לומר לך, מה איילה רחמה צר? וחביבה על בעלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה. אף אסתר הייתה חביבה לחשבירוש כל שעה ושעה כשעה ראשונה. אמר רב אסי, למה נמשלה אסתר לשחר? לומר לך, מה שחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים. שואלת הגמרא, והיקה חנוכה? היו עוד ניסים אחרי פורים. תשובה, ניתנה לי כתב כאמרינן. האם הנס הזה נמסר לכתיבה כחלק מהתנך? עכשיו, זה בעצם מחלוקת במסכת ידיים. האם מגילת אסתר נחשבת חלק מהתנך, והאם היא מטמאה את הידיים? נכון, מחלוקת. האם מגילת אסתר מטמאה את הידיים או לא? מה? מטמאה את הידיים, חז"ל עשו גזירה. חז"ל, בית שמאי, אחד מהיודחת דבר שהם גזרו, זה שספרי הקודש, מאחר והיו מטמינים בהם את התרומות, ואז האחברים שהיו באים לאכול את התרומות, היו אוכלים, הורסים גם כן את הספרי הקודש, אז חז"ל קבעו, כדי למנוע מאנשים לעשות את זה, הם קבעו שכל ספרי הקודש מטמאים את הידיים. יש להם גדר ששני לתומה, שאם בן אדם נוגע בהם, הוא צריך ליטול ידיים אחרי זה, ואם זה נוגע בתרומה, זה פוסל את התרומה. זה גזירת רבנן כדי לדאוג לכך, לשמור על כתבי הקודש. אנשים אומרים, התרומה שלי קודש, כתבי הקודש קודש, נשים אותם יחד עד שאני מגיע לכהן למסור לו את התרומה. וזה גרם להרס של כתבי הקודש. אז חז"ל גזרו שכתבי הקודש מטמאים את הידיים. יש מסכת של מה? מסכת ידיים. ושם יש את הדינים של הידיים, יש גם את הדינים של כתבי הקודש שמטמאים את הידיים. עכשיו, המושג הזה שמטמאים את הידיים נהפך להיות גם מושג של הגדרה. האם זה אחד מכתבי הקודש או לא? אם קהלת מטמא את הידיים או לא, זה בעצם מחלוקת האם קהלת נהפך להיות אחד מהתנך. אז יש לנו מחלוקות לגבי כמה ספרים. אחד מהם זה מסכת, זה מגילת אסתר. אז אומרת הגמרא, הניחא למאן דאמר אסתר ניתנה לכתוב. לפי המאן דאמר שאסתר בעצם הנס הזה היה אמור להיכתב, ומגילת אסתר זה אחד מספרי התנך, אז בסדר, אני מבין שזה הכוונה של רב אסי, ש... כמו שהשחר הוא סוף הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים. אלא למאן דאמר, אסתר לא ניתנה לכתוב, אם בעצם כל הניס של אסתר לא היה אמור להיכתב, אז יוצא שמגילת אסתר, זה לא נחשב כתוב כאחד מהכתובים, ומה ההבדל בין הניס של פורים לניס של חנוכה? אז מה יקרה למימר, אז למה נמשלה אסתר כשחר? מוקים לה כרבי בניים בר יפתא אמר בי אלעזר. תאמר רבי בניים בר יפתא אמר בי אלעזר, למה נמשלו תפילתן של צדיקים כאיילת? לומר לך, מה הילד זו כל זמן שמגדלת קרני המפצילות, כל עוד שהיא גדלה, אז הקרניים בוקעים יותר ויותר לשני הכיוונים, אף צדיקים כל זמן שמרבים בתפילה, תפילתן נשמעת. אומר רש"י, דהי שחר לשון תפילה הוא, מה? יפה. למנצח על התפילה שהיא כאיילת, שכל זמן שמגדלת קרני המפצילות, בכל שנה ושנה נוסף בה פיצול אחד. אמרנו במשנה, שחטו את התמיד. עכשיו בואו נראה את המשנה שוב, כי זה בנוי על ההווה אמינא שהזכרנו במשנה. במשנה אמרנו שהגמרא מבינה שההורידו כהן גדול לבית התבילה זה המשך. שחטו את התמיד, הוציאו לבית השריפה, הורידו כהן גדול לבית התבילה. אז עכשיו אומרת הגמרא, אמרנו במשנה, שחטו את התמיד. אימת. על מתי מדובר פה? אילמה בשאר ימות השנה, שכל הסיפור הזה קרה, אז למה כהן גדול? לא סגד לב כהן גדול? מה, הכהן גדול צריך להקריב את התמיד של שחר? מה צריך להוריד את הכהן גדול לבית התבילה? אלא ביום הכיפורים. צריך לומר שהמשנה מדברת ביום הכיפורים, אבל ביום הכיפורים זה לא שייך, כי הלבנה שוקעת כמה שעות לפני עלות השחר. הלבנה זורחת הרי במשך היום ביום כיפור, ביוד תשרי, אז הלבנה זורחת לקראת סוף היום, וכשלילה מגיע היא כבר נמצאת ברקיע, ואז היא שוקעת איזה 4 שעות לפני עלות השחר, ואז היא רק זורחת שוב לקראת ערב. אז מה שייך מאור הלבנה מאיקה? לא שייך, הלבנה לא זורחת לקראת הבוקר. לא שייך, מבחינה אסטרונומית. הכי כמה? מה? יפה. הכי כמה? וביום הכיפורים, כי אמר ברק ברקאי, הורידו כהן גדול לבית התבילה. צריך להוסיף פה. זה לא המשך של אותה משנה. היה פעם במשך השנה שטעו והקריב את התמיד יותר מוקדם בגלל הלבנה, ואז הוציאו אותו לבית השריפה. נקודה. סיפור חדש. וביום הכיפורים, כשהוא אומר ברק ברקאי, עכשיו אני חוזר לדין הקודם שאמרתי במשנה, שהוא מציר ברק ברקאי, הורידו כהן גדול לבית התבילה. שימו לב שזה סתם הדגמרה כשיטת רבי ישמעאל בעמוד הקודם. אתם זוכרים, היה דיון מה מצירים? רבי ישמעאל אמר ברק ברקאי. תני אבוע דרבי אבין. לא זו בלבד אמרו, לא רק הקורבן שנשחט בלילה יישרף, אלא אף מליקת העוף וקמיצת מנחה בלילה תישרף, כי אנחנו לומדים משחיטה. מליקת העוף זה בעצם לא שחיטה. אם בן אדם ימלוק עוף מחוץ לבית המקדש, אסור לאכול את זה, זה טרף. זה דין מיוחד שככה הקדוש ברוך הוא רוצה שהקורבנות העוף יקרבו, לא שוחטים. מה?
למה?
אני לא יודע למה הקדוש ברוך הוא אמר ככה, אבל מליקה זה בעצם נעשה עם הציפורים, זה נעשה בצורה שמזיזים את הקנה ובשת מאחורי הצוואר של העוף, ואז מולקים את שניהם יחד עם הצוואר. זה הצורה שהקדוש ברוך הוא אמר, אין לי מושג למה. וזה קשה, רק הכהנים יאכלו מזה. נראה. אומרת הגמרא, ביש למעולת העוף מי דהווה מלקת, אתה לא יכול לתקן, אז אני מבין למה אתה שורף את זה. זה כמו שחיטה של קורבן, אי אפשר לעשות פעם שנייה. אלא קומץ, אם הוא קמץ בלילה, אז בסדר. חזל לומדים, וזה כלל שצריך לזכור, שהקמיצה היא כמו שחיטה. לקיחת הקומץ מהמנחה זה כמו שחיטה. אבל, שואלת הגמרא, בכל זאת, נהדרה, תחזיר את הקומץ. עשית את זה שלא בזמנה. בסדר, אז זה לא היה זמן לעשות קמיצה. תחזיר את הקומץ לשער המנחה, ונהדרה ונקמצה בימאמה. תעשה קמיצה פעם שנייה ביום. עונה הגמרא, הוא תני לה, והוא אמר לה. הוא שנה את הברייתא הזו, והוא אמר את התירוץ הזה מדעתו.
מזהו.
אבו הדרבין, הוא שנה את הברייתא שאומרת לא זו בלבד אמרו אלא אף מליקת העוף וקמיצת מנחה בלילה תישרף, ואז הוא עצמו הסביר למה בקמיצה אני לא יכול להחזיר את זה. הוא שנה את הברייתא שהוא ציטט בעמוד א', והוא עכשיו הולך לתרץ את הברייתא למה אני לא יכול להחזיר את הקמיצה כדי לקמוץ פעם שנייה. כלי שרת מקדשין אפילו שלא בזמנו. יש לנו דין שכלי שרת רק מקדש את מה שראוי לו, נכון? אז ההווה אמינא הייתה שאם זה שלא בזמנו, ואתה שמת את זה בכלי, הרי אחרי הקמיצה הוא נותן את זה בכלי שרת, לקדש את הקומץ, אז ההווה אמינא הייתה שזה לא קדוש, כמו שהכלי שרת לא מקדש את מה שלא ראוי לו, הוא גם לא מקדש את מה שהיה שלא בזמנו. הוא ענה שלא, הכלי שרת כן מקדש אפילו שלא בזמנו. כן? ואז ברגע שאני, זה מקודש, אני לא יכול להחזיר את זה. שבו תראו רשי, זה, יש פה כמה נקודות מעניינות ברשי. כלי שרת מקדשין שלא בזמנו, והקומץ טעון מתן כלי, בסדר? וכיוון שקידש הקומץ בכלי, לשם קומץ, אינו חוזר להיות טבל כמנחה שלא נקמצה. אז קודם כל רשי משתמש במונח טבל. אנחנו רגילים שטבל זה דווקא מה שלא הורם ממנו תרומה ומעשר. זה שרשי משתמש במונח טבל, צריך לזכור שטבל מפה יצא לנו שטבל זה גם מנחה שעוד לא הורים ממנו את הקומץ. ועל כורחי מאחר שזה קרוי קומץ, אין אחיו ושיריים. רשי נתן לנו לומדס פה. גם השער, אתה בעצם, אתה תקוע עם השער. לזה יש שם קומץ. הרמת מה שנשאר מהמנחה. אוקיי, אז זאת אומרת, יש פה תהליך לפי רשי. יש פה בעיה בקומץ, אבל רשי פה בא להסביר למה אני לא יכול להשתמש גם בשיריים. כי לשיריים כבר יש שם שיריים. זאת אומרת, לפי רשי יוצא שיש שני שמות. יש שם קומץ, יש שם שיריים. השם שיריים חל כתוצאה מזה שחל שם קומץ על מה ששמתי בכלי שרת.
זאת אומרת, כל עוד שמתי בכלי שרת, זה לא שיריים.
גם נכון. גם נכון. לדוגמה, אנחנו רואים בגמרא בברכות שעבדים, עבדיו של אדם שמתו אינו מקבל עליהם תנחומים. ואנחנו רואים מתוך הסוגיה שיש דין בנתינת תנחומים, יש דין בקבלת תנחומים, זה צווי דינים. רואים שיש כזה דין, כשבאו לנחם את רב אלעזר על שפחתו שמתה, הוא ברח מהם. פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, הוא אמר להם, לא לימדתי אתכם. נכון? זאת אומרת, יש דין, למה הוא ברח מהם? כי יש דין לא לקבל תנחומים. זה, אנחנו לומדים, אז גם פה, יש הגדרות של דין. הרבה פעמים אנחנו חושבים, סדר, זה כך, זה כך. לא, פה רשי מלמד אותנו שיש סדר, וזה תוצאה מזה. זאת אומרת, אם לזה יש שם קומץ, אז לאחר ממילא יש על כורחי. זה נהפך להיות שיריים. מי טבעי. זה הכלל. כל הקרב ביום, קדוש ביום. וכל הקרב בלילה, קדוש בלילה. הגות הבך. וכל הקרב בלילה, קדוש בין ביום ובין בלילה. מה המילה הבאה בבך? אצלי זה מחוק? וכולי? אוקיי. כן צריך לומר. בתיבות קדוש בלילה, וכל הקרב בין ביום ובין בלילה, נמחק. אוקיי. קטני מיד, כל הקרב ביום, קדוש ביום. ביום אין, בלילה לא. כן? הגיוני? זאת אומרת, כלי שרת רק יכול לקדש ביום, רק יכול לקדש ביום, אם זה משהו שקדוש ביום. בסדר?
כן.
אומרת הגמרא, דילמה אינו קדוש, כשאנחנו אמרנו אינו קדוש, הכוונה היא לקרב, שזה לא קשר לקרב על המזבח, אבל קדוש לפסל, אבל זה כן, יש איזה חלות שם קדושה, אומר רשי, לקרב להיות קשר לקרב, אבל קדוש להיות מוכשר באותה קדושה, לפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים, אם נגע בו, וביוצא אם יצא, ובלינה אם לן, זאת אומרת, זה איזשהו רובד אמצעי של קדושה, וזו גם היא נפסלת בלינה. זאת אומרת, איך זה פסול? שוב, זה תהליך. זה קיבל שם קדושה להיפסל בלינה, וכשיבוא הבוקר זה נפסל מתוך הלינה. אתם איתי? תקיים להם בזבחים, עמוד השחר עושה לינה, ונפסלת קמיצת לילה שאין חוזרת עוד לטבלה. בסדר? שוב, מהלך. אתם איתי?
כן.
מה טיב רבי זירם? סידר את הלחם ואת הבזיחין אחר השבת, והקטיר את הבזיחין בשבת פסולה. רשי? שלא נסדרה בשבת לעמוד שם שבעת ימים כמשפטם, והרי היא מחוסרת זמן. ואז יש פה סוגריים ארוכות מרשי ישן שלא גורס פסולה. טוב, אולי נחזור לסוגריים האלה אחר כך, כי זה מבוסס על המסקנה. אז רב זרע שואל, אם הוא כיצד יעשה, אומרת הברייתא, יניחנו לשבת הבאה. רש"י, כיצד יעשה יניחנו על השולחן עד שבת הבאה? הלאה בגמרא, שאפילו עמדה על השולחן ימים רבים, אין בכך כלום. באמי, תקדוש ותפסול, אם כלי שרת מקדש דבר שלא בזמנו, אז שיתפסל, ואז יקדש את השולחן, כי השולחן יקדש את הלחם מאחד בשבת, ואז ייפסל, כי הוא סידר שלא בזמנו. הוא סידר את הלחם ואת הבזכין אחר שבת. בסדר? הוא שם אותם במוצאי שבת. הלחם היה צריך להיות בשבת עצמו, נכון? עכשיו, מה אנחנו אומרים? תשאיר את זה לשבת הבאה, ובסדר. זה יכול להישאר שבועיים. כן? כן. סידור הלחם היה בשבת עצמו. עכשיו, אם אתה אומר לי שהכלי שרת מקדשים שלא בזמנם, אז למה אתה לא אומר שאם הוא שם את זה בלילה, כן, הוא שם את זה לא בזמנו, זה יקדש את זה, ואז זה פסול, כי הוא סידר שלא בזמנו. אמר רבה, מן דקמוטיב, שפיר קמוטיב. זה שאלה טובה. ואבוה דרבי אבין, נמי מנית כמה. זה לא כל כך קשה, רש"י, ואבוה דרבי אבין, יש לך אמרה והי דקמוטיב, שפי קמוטיב, ואבוה דרבי אבין, דמות ולמיני, לב שמיית אדם הוראי, אמר דני מדית אותיו, זה לא הוכחה נגד רבי אבין, הרי רבי אבין ציטט ברייתא. אז אם הוא היה שמיית אם הוא היה מצטט המורה, היית יכול לומר, זה הוכחה נגדו מברייתא, אלא מנית תנא. אבל מאחר ועבוד רבי אבין הביא לנו ברייתא, וצריכין לנו ליישב דלא ליג שומנית הדדי, ותרצינו אחי, כסבר תנא דרבי אבין, לילה לא הבי חסרון זמן, הועיל והייתה ראויה לקדש בכלי שרת שחרית, היקח כלי שרת מקדשין כה הקומץ בלילה. אז הוא אומר, אני, יש פה נקודה מעניינת, שאני לא אומר הברייתות חלוקות, אני רוצה ליישב את הברייתות. אם אתה רוצה להוכיח נגדו מהברייתה הזו, אין לי בעיה, אבל תבין, הוא ציטט ברייתה, אז בוא ניישב את זה. ועבו עד רבייה ונמי מנית כאמר וכסבר, לילה אין מחוסר זמן. יום מחוסר זמן, רש"י, אבל יום מחוסר זמן, דבר שאין זמנו היום עד מחר, והרי הוא מחוסר זמן יום שלם, הבי חיסרון זמן, וכל שכן זה שאינו זמנו לקדש עד יום השבת. לילה זה לא חסרון זמן, הרי בבוקר יכולת לקדש את זה, נכון? אז הכלי שרת מקדש את הקומץ בלילה. אבל למה אני אומר שהשולחן לא מקדש את הלחם? כי זה נחשב מחוסר זמן. ההבנה בדברי רבי אבין זה לא כמו שהבנו עד עכשיו. אנחנו הבנו שהכלי שרת מקדש דבר שהוא מחוסר זמן. רבי אבין אמר, כלי שרת מקדשין אפילו שלא בזמנו, אנחנו הבנו שהכוונה היא מחוסר זמן. אומר לנו רבה לא. הפשט הוא שבלילה זה לא נחשב מחוסר זמן. כי אם הדבר יכל להיות בעצם באותו יום, אז הבדל של יום מול הלילה זה לא מחוסר זמן. זה יכל להיות ביום קודם, זה יכל, הלילה הוא המשך של היום, זה יכל להיות באותו יום.
לא,
רגע.
היה נשאר כל הלילה, ואז יום
למחרת,
זה לא היה כל היום.
זה מחוסר זמן צריך להיות יום שלם. אם זה הבדל של שעות, רש"י.
יום שלם, אבל מתחיל היום בבוקר, בוא נגיד, כן? נשאר, זמנו לא היום, מחר, מתחיל היום. ככה אומר רש"י. דבר שאין זמנו היום, עד מחר, כן?
כן.
זאת אומרת, כל הלילה נשאר, אבל מחר, בוא נגיד, אם היום התחלתי את זה ב-11 בבוקר, מחר, זה מסתיים ב-11 בבוקר. אז מחר, היום מחוסר, אין לו כל היום, כל שעות השמש.
אני לא בטוח מה אתה אומר. אני מבין שהדגש שלו זה למה כלי שרת מקדשין את הקומץ בלילה, כי כדי להיות מחוסר זמן זה לא מספיק שזה יהיה הפרש של שעות. מחוסר זמן צריך להיות הפרש של ימים. זה ההגדרה שאני מבין מתוך רשי.
מי זה רשי?
מתוך שני הרשי. ותרצינו אחי, כסבר תנא דאבוה דרבי אבין, לילה לא אבי מחוסר זמן, הועיל והייתה ראויה לקדש בכלי שרת שחרית. היא הייתה ראויה עוד כמה שעות. הרכה כלי שרת מקדשין הקומץ בלילה, וממילא זה נפסל כי זה קידש אותו. אבל יום מחוסר זמן, למה השולחן לא מקדש את הלחם וזה ייפסל בחיסור זמן? כי זה מחוסר זמן. בלילה זה לא מחוסר זמן, כי זה ראוי להיקדש בבוקר. יום מחוסר זמן, דבר שאין זמנו היום עד מחר, והרי הוא מחוסר זמן יום שלם. זה הדגש של רש"י, יום שלם נחשב מחוסר זמן. שמה?
שמחוסר זמן ליום אחורה, למה? כי זה לא יום שלם. זה לא כל היום.
אני לא מבין מה ההבדל ביני לביניך. מה אנחנו אומרים שונה? בסדר, אם אנחנו אומרים אותו דבר, בסדר. יום שלם, מה בחיסרון זמן? ופה זה חיסרון של כמה ימים, עד שבת הבאה, ממילא השולחן לא מקדש אותו, והוא לא נפסל. אתה משאיר את זה על השולחן עד שבת הבאה, ואז זה יקדש, ואז זה יהיה שבוע שלם. זאת אומרת, זה יהיה שבועיים. כמעט בי שימשי, שואלת הגמרא, אז כשיבוא ליל שבת של שבת הבאה, שאז היא ראויה לקדש מחר, אתה אומר לי, לילה זה לא מחוסר זמן, נכון?
נכון.
אז מה קורה בליל שבת הבאה? מה אמרה הברייתא? תשאיר את הלחם על השולחן, הוא לא נפסל מחוסר זמן, למה עכשיו הסברנו? כי זה הפרש של שישה ימים עד שבת הבאה. אז זה לא נקרא מחוסר זמן. אז זה בכלל לא נקדש על ידי השולחן, הלחם שעל השולחן במוצאי שבת. זה לא נקדש, אז זה לא נפסל. אז אומרת הגמרא, זה לא נפסל מצד חיסרון זמן, כי זה לא נקדש. עכשיו, שאת הגמרא, אז מה יקרה ביום שישי בלילה? יגיע ליל שבת, הלחם על השולחן. לפי ההסבר שלנו, כשזה הלילה של מוחרתו, זה כן יכול להיקדש, אז הוא גם נקדש, נכון? ליל שבת, מאחר ולמוחרתו הוא יכול להיקדש הלחם הפנים, אז גם בלילה הוא כן, אז הוא כמעט יביישים שי. כשיבוא ליל שבת, שזה ראוי להיקדש בעצם למוחרתו ביום שבת, שזה ייקדש על השולחן, תקדוש ותפסול, כן? שזה ייפסל בלינה. אומרת הגמרא, אמר רבינה, צריך להסביר שקדם בסלקו, אתה צודק. צריך לומר שבאמת בשבת הבאה, כשיגיע יום שישי אחר הצהריים, הוא יפנה את הלחם, שזה לא יהיה שם בלילה. הנה חינמי, בליל שבת יכול להיפסל. מרזות רבי תימא רב אשי אמר, אפילו תימא בשלו קדם בסלקו, כיוון שסדרו שלא כמצוותו, נעשה כמו שסדרו הקוף. זה לא נחשב סידור. אומר רשי, נעשה כמו שסדרו הקוף, שלא מדעתו, שהרי נסדר קודם ליל שבת על השולחן, בשעה שמחוסר זמן. אתה לא יודע מלקומץ שנקמץ בלילה, ולחם שנסדר בליל שבת, אליו מחוסר זמן הוא, וקדוש להיפסל. וכשמגיע זמנו, אין השולחן מקדשו עד שיסכנו ממנו ויחזור ויסדרנו. הוא אומר, הרי מתי השולחן מקדש? כשמסדרים את הלחם על השולחן. זה שהלחם יושב שם מליל שבת, זה לא נחשב שזה סודר. אם קוף יבוא ויניח את הלחם על השולחן, זה לא מקדש. הכלי שרת מקדש כשיש פועל של הכהן יחד עם הכלי שרת. אין פה פועל, אתה לא יכול לחבר את הפועל של מוצאי שבת הקודמת עם הלחם שעל השולחן בליל שבת.
זה נשמע מאוד
בסדר. טוב, נעמוד פה. בסדר. נעמוד פה.